פסקה ה' ברוך. אנחנו באמת בפסקה ד', ראינו פעם שעברה, סיימנו בנקודה שאין תפילה שלא, אי אפשר לתפילה שלא תעשה את רישומה. אין כזה דבר תפילה שלא עושה רושם. אם היא פועלת פעולתה על פי המטרה הפרטית המסוימה שלה, או מסובבת דרכים רבים מסובכים, אלה מפלואת עמים דעים. כן? לא בטוח שהרושם יהיה בנקודה ישירה שעליה התפללנו, שנראה את זה באופן ישיר. יכול להיות שהרושם יהיה בהרבה תהליכים מסובכים, שאנחנו לא נדע אפילו לסמן אותם ולדעת איזה שפע ירד לעולם בזכות אותה תפילה, אבל אין כזה דבר תפילה שהיא לא עושה את רישומה וכולי. עכשיו אנחנו ממשיכים מפה. יחד עם כל התכונות העולמיות העליונות והתחתונות, עם כל ההשתלמות המעשית והחברתית, השכלית והמלאכותית, שאדם הולך ומשתלם בהם, הוא מגיע באופן משופר להרחבת חייו והנעמתם, והעולם מסתדר בחיצוניותו ובאופנים ידועים גם בפנימיותו. כל זה סוגריים. Okay. יחד עם כל אלה, תבוא בראש כולם אותה הסדרה הפנימית, ראש כל הגורמים לכל המאוויים, התפילה, שתוסיף ליתן כוח ועוצמה לכל הסתעפות החיים, לכל התכסיסים התרבותיים ושכלוליהם, ובבהירות ידע האדם לכוון את המניות של התפילה ושל המעשה, ושל התכללותם זה בזה. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כן. סיום פה של הפסקה, הרב אומר, אחרי שהרב דיבר על זה שהפעולה של התפילה, ואני חוזר, כי זה חשוב גם לקראת הפסקה הבאה, על ההתחלה של הפסקה שלנו, שהתפילה היא מוציאה אל הפועל והאור, אל החיים הגמורים, את הנכמס בתאומות הנשמה. כן, התפילה היא מצליחה לשאוב מהמעיין הנשמתי שלנו, דברים מאוד נסתרים ועמוקים, שהם יוצאים אל הפועל, וככל שאדם יותר, התארה הפנימית שלו יותר גדולה, ככה השאיבה תהיה יותר, מים יותר זקים, שממילא יותר פועלים וכו' וכו'. ואז עכשיו הרב עובר לדבר על על התהליך העולמי של ההכרה בכוחה של התפילה, שיש הרבה דברים שמקדמים את העולם, הרב מתאר פה, כן? יחד עם כל התכונות העולמיות, תכונות, הכוונה, תכונה זה מלשון תנועות, כן? שהעולם עובר כל מיני תנועות, עליונות ותחתונות, עם כל ההשתלמות המעשית והחברתית, השכלית והמלאכותית, הרבה השתלמויות יש בעולם. זאת אומרת, מלשון, כן, השתלמות, עלייה לכיוון השלמות שבצד המעשי, העולם המעשי הולך ומשתלם, בצד ה, כן, העולם החברתי הולך ומשתלם, העולם השכלי, השקפות העולם, המבט, המלאכותי, כל מיני מלאכות שפעם, כן, כביסה פעם היה כמה שעות בנהר, ועכשיו זה כמה דקות להכניס למכונת כביסה וכדומה. יחד עם כל הדברים האלה, שלא לדבר על דברים ככה הרבה יותר גדולים, עולם הרפואה וטכנולוגיה ותחבורה וחלל וכו' וכו', שאדם הולך ומשתלם בהם, הוא מגיע באופן משופר להרחבת חייו והנעמתם, והעולם מסתדר בחיצוניותו, באופנים ידועים גם בפנימיותו. אז התהליכים האלה הם לא רק חיצוניים, הם גם יוצרים תהליכים פנימיים בעולם שלאט לאט מקדמים אותו. כמובן שבכל תהליך כזה יש עליות וירידות, יש לפעמים תהליך של התקדמות, הוא נראה בשלב הראשון כמו התפרקות של משהו, אבל זה לא הנושא כרגע. אבל עם כל התהליכים האלה, תבוא בראש כולם אותה הסדרה הפנימית, ראש כל הגורמים לכל המאוויים, התפילה. את האדם, אם היום לצורך העניין, האנושות היא משקיעה כדי לפתח את העולם, משקיעה באוניברסיטאות, כן, לפתח את ההשכלה, את המדע, משקיעה במחקרים, בפיתוחים טכנולוגיים כאלה ואחרים. האנושות היא תבין פתאום שביחד עם כל הדברים האלה, יש עוד דבר שצריך להשקיע בו, שזה התפילה. שהתפילה היא, כן, ראש הגורמים, ראש כל הגורמים לכל המאוויים. כאילו הדבר שבאמת הכי מקדם את כל המאוויים האנושיים זה התפילה. ואז פתאום אנחנו נראה שהחינוך לתפילה הוא תופס מקום הרבה יותר רחב בכל האנושות. ופתאום נראה שביחד עם פיתוח, איזה פרסומת, מי רוצה להשקיע כסף ועושים איזה פיתוח למחקר, לגילוי תרופה, למחלת הסרטן, מי רוצה לתרום לזה. ובמדע ליד יהיה, מתכנסים גם לעצרת תפילה גדולה שהמחקר הזה יצליח ונצליח למצוא את ה... זאת אומרת, האנושות היא תבין שכשהיא רוצה לקדם דברים חברתיים, שכליים, מלאכותיים, טכנולוגיים וכו' וכו', אז ביחד עם ההשקעות המעשיות שהיא עושה והמחקריות, היא גם תשקיע כוחות בשביל התפילה על הדבר הזה, כי היא מבינה שזה הדבר שהכי מקדם את כל ה... תוסיף ליתן כוח ועוצמה לכל השתעפות החיים, לכל התחשישים התרבותיים שגדוליהם, ובבהירות ידע האדם לכוון את המניות של התפילה ושל המעשה. היום זה משהו מעורפל, אנחנו לא יודעים כמה להשקיע בתפילה וכמה במעשה. אנחנו משתדלים, עושים גם השתדלות וגם מתפללים. אבל לא יודעים בדיוק לכוון כמה צריך את זה, כמה, מתי זה. זה דבר שיהיה יותר בהכרה של האדם, של העולם, ואדם ידע בבהירות לכוון את המניות של התפילה ושל המעשה, ושל התקללותם זה בזה, כי אין איך התפילה משפיעה על המעשה, ואיך המעשה משפיע על התפילה. אנחנו ביחד יוצאים מצירות כוללת אחת, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אני חושב שהפסוק הזה שהוא מובא פה, שבו נראה לי שני הקשרים, לנו דעתי. אחד, שזה לכל העמים, שבית המקדש הוא יהיה בית תפילה לכל העמים. כל העמים בסוף יבינו שצריך מרכז של תפילה שהוא חשוב בשביל הפיתוח של האנושות, ויגיעו לבית המקדש להתפלל. ובצד נוסף, שגם בית המקדש הוא קודם כל הוא בית עבודה, נכון? הוא נמצא בספר עבודה ברמב״ם, אם אני לא טועה. בית היכולת בית הבחירה, נדמה לי שזה בספר עבודה. בכל מקרה זה בית עבודה, בית המקדש. אבל הוא גם בית תפילה.
התפילה זה עבודה שבלב.
נכון. אז יש פה יחס בעצם בין העבודה, גם בעבודת השם, יש יחס בין העבודה, המעשה של הקורבנות וכו', לבין התפילה. וגם בעולם באופן כללי יש יחס בין העבודה המעשית של פיתוח העולם לבין התפילה שהיא מצטרפת לכל זה, מובילה את כל זה. טוב, אז זה ככה שלמה משבוע שעבר. פסקה ה'. נקרא אותה ואחרי זה. התפילה היא מעמקת בנו את ההרגשה העליונה הקדושה, שהיא התמצית של ספיגת אורחי העולמים שבנשמתנו, והיא זורעת בנו אורות קדושים מצמיחים פרי ישוע. חבטו בשבטה. זריעה, פירות, למעט נראה עוד דברים. ולא לנו האישים הבודדים בתור פרטיותנו לבד, אלא כל מה שהתפילה עושה, היא עושה בעדנו, ואימנו ביחוסנו לכל היש כולו, לכל החיים והמציאות, לכל ערכיהם, העבר, העתיד וההווה. ומה נפלאו ההופעות, מה נשגבו ההתנוצצויות, ההולכות ומתגברות מכל תפילה, אפילו כשהיא ארעית פרטית ומבודדה, וקל וחומר כשהיא קבועה כללית וחברתית. היא נובעת מהמעיין האלוהי העליון שכל המרום והקדוש, כל הניסה והנשגב בו כלולים וממנו נובעים. ואליו היא שווה באדירות כוח, בחיל ובחוסן מלא קודש קודשים, ומוסיפה היא ברכה במעיין החיים, מסרעפת היא את עץ החיים כולו ומפארת את ענפיו. לגב אשר ישקו ומתחברים אלו באלו, ולשדים רבים ושונים, שכל אחד מלא זיו ונערה ממלוא נחלי הדנים, המספיקים עושר בתענוגי הצילות עולמים, מתאגדים יחד והיו למקור ברכה, לנהרי אהבת עולם ואהבה רבה וברכה ושלום לכל היקום. בתפילת ישראל, בהיא נשאה למרום הקודש, בהיא רכזה בארץ חמדת עולמים, ובמרום מכון מקדש אלוהי עולם, אדון כל המעשים ברוך הוא, שיתפי נאורים עוברים בכל עולמים, נשמות מרובבות מתחדשות בזיו של מעלה, והאידיאלים העליונים מתנשאים בגאות קדושה. והכבוד העליון מתברך עד יד. ברוך כבוד השם במקום. מה אתם מהירים? ביטויים שתפסו אתכם.
Yeah, well. Oh, this boy. כל העניין של ה... יותר בחצי שני של הפסקה, אבל קודש קודשים, איזו חיות עצומה, עץ החיים, עונג.
כן, יש פה ביטויים עליונים כעת.
כן.
עוד? הערות?
שהתפילה היא מכניסה בנו משהו חדש שאין בנו אורות קדושים, אבל בסוף כאילו זה כן מה שאין בנו את זה. מצמיח פרי ישועה, זאת אומרת משהו מבעיה בתוכנו, היא מצמיחה אותו.
כן. יש פה משהו שנכנס אלינו, אתה אומר מצד אחד, מצד שני זה אולי קיים בנו. כן. מה אתם אומרים על המשפט הראשון בפסקה הזאת מול המשפט הראשון בפסקה הקודמת?
זה, הפסקה הקודמת זה עבודה יותר על החוץ. הפסקה הזאת זה להעמיק. זה כאילו, אם קודם ניסיתי להוציא החוצה משהו, עכשיו אני מעמיק אותו יותר ומגלה שיש עוד מה להוציא, אולי אפילו.
כן.
להשפיע ולקבל.
הפסקה הקודמת זה אנחנו מוציאים את האור, ופה אנחנו, אנחנו מגלים עוד אור.
כן. כן. הפסקה הקודמת היא התהליך שמתואר בה הוא מבפנים החוצה, והפסקה הזאת היא מבחוץ פנים. אז בואו נראה. התפילה היא מעמקת בנו את ההרגשה העליונה הקדושה. הביטוי הזה, ההרגשה העליונה הקדושה. יש לנו כל מיני הרגשות, ואחת מהן, אולי הכי גדולה, היא ההרגשה העליונה הקדושה. והתפילה היא מעמיקה את ההרגשה הזאת. מה זה ההרגשה הזאת? היא התמצית של ספיגת אורחי העולמים שבנשמתנו. או כמה ביטויים שצריך להקשיב אליהם. התמצית זה כאילו הריכוז, כן? הכי טהור, הכי מזוקף. ספיגה זה אומר שיש משהו שאנחנו סופגים אותו אלינו. בסדר, יש משהו גדול, שהוא אורחי העולמים עוד רגע, שאנחנו סופגים אותו, ואז הוא נשאר, הוא נשמר אצלנו. אורחי העולמים, הביטוי של חי העולמים, חי העולמים, הרבה פעמים ברב בכלל, ברב משתמש בו, בעצם האור האלוקי בעצם, אבל לא סתם האור האלוקי, אלא הוא נקרא פה בשם אורחי העולמים. זה ההופעה האלוקית שמחיה את העולם. זה האור חי העולמים, זה האור, יש אור אלוקי שהוא מעל העולם, בסדר? אבל פה מדובר על האור אלוקי שהוא מחיה את העולם, והוא נמצא בנשמה שלנו, האור הזה. כי הנשמה שלנו היא חלק אלוקה ממעל, אז היא מקבלת מאותו אור חי העולמים, סופגת אותו, כי האור הזה הוא, הנשמה שלנו רק ניצוץ אחד ממנו, כן? זה כמו שיש כמות אדירה של מים, ועכשיו יש איזה ספוג שהוא סופג חלק מהמים. גם הנשמה שלנו היא סופגת חלק, קצת, מהים שאין לו סוף של אורחי העולמים, שנמצא בכל העולם ונספג בנשמה שלנו. והתמצית של הדבר הזה היא אותה הרגשה עליונה קדושה. זאת אומרת, מתוך הספיגה הזאת שהנשמה שלנו סופגת את אורחי העולמים, אנחנו לפעמים קצת מרגישים הרגשה עליונה קדושה. כן, שזה, הספיגה הזאת יכול להיות שאנחנו לא מרגישים אותה. את רובה אנחנו לא מרגישים, נגיד ככה. אבל לפעמים אנחנו גם כן מרגישים הרגשה עליונה קדושה. פתאום בשבת, אדם חווה איזה התרוממות רוח, הרגשה עליונה קדושה. בתפילה, אדם חווה התרוממות רוח, ולימוד תורה. זאת אומרת, הנקודות האלה שבהם האדם פתאום הוא מרגיש שזה הרגשה עליונה קדושה, זה בעצם חלונות הצצה לאור חיי העולמים שספוג בנשמה שלו, רק שעכשיו הוא נפגש איתו והוא מרגיש קצת טיפה ממנו. יש מסך, כן, שאנחנו לא נרגיש אותו, כי זה מה שמאפשר לנו את הבחירה ואת ההלם של האור האלוקי והאור הנשמתי שלנו, כדי שנעבור את כל התהליכים והעמל והקניין. אם היינו חווים באמת את הקדושה שנמצאת אצלנו בנשמה, אין מצב שהיינו מעיזים בכלל לדמיין, לחטוא אי פעם, ורק היינו חיים כל החיים בתוך תורה ומצוות, בהשתוקקות אדירה. זה כיף, וזה ככה יהיה. ככה אומר הרמח"ל, כן, שאדם נברא להתענג על אור השם, ככה יהיה לעתיד לבוא. אך היום יש, בגזרה האלוקית, יש מסך שאנחנו לא חווים את, את אותו חיי העולמים שספוג בנשמה שלנו, כדי, בשביל התכלית של העולם הזה, שהוא עולם של עבודה ובחירה ועמל, אבל מדי פעם אנחנו חווים קצת הרגשה העליונה הקדושה. התפילה היא מעמיקה את ההרגשה הזאת. בסדר? זה
זה הרגשה אז כפשוט אותי.
כן. והיא זורת בנו אורות קדושים מצמיחי, מצמיחים פרי ישוע. היא זורת, התפילה זורת בנו, אני חושב שזה בעולם כבר, לא רק בעולם הנשמתי, אלא גם בעולם הרוחני, הנפשי, שזרעים של קדושה, של אורות קדושים, שהם מתחילים לאט לאט לבוא ולנבוט ולהצמיח פרי ישועה, שהפירות האלה הם אותם פירות שאדם הוא מתחבר, הוא חווה, הוא רואה, הוא עכשיו יכול לטעום, בפרי אפשר לטעום את הטעם של, הרי הפרי הוא זה טעם שקיים כבר בעץ, אבל בעץ אתה לא יכול לטעום אותו, זה מאוד גנוז הטעם הזה, המתוק של הפרי. הפרי הוא מוציא אותו לפועל ועכשיו אתה גם יכול לטעום אותו. אז גם התפילה היא זורעת בנו את הזרעים האלה, שאחר כך לאט לאט הם מצמיחים פרי ישועה. ולא רק לנו, האישים הבודדים בתור פרטיותנו לבד, אלא כל מה שהתפילה עושה, היא עושה בעדנו, ואימנו ביחוסנו לכל היש כולו, לכל החיים והמציאות, לכל חיי המעבר, העתיד והעובד. האדם הוא בסוף, הוא לא יצור בודד. הוא קודם כל קשור לחברה, קשור לאומה, קשור לאנושות, קשור לדורות הקודמים ולדורות הבאים, וקשור לכל המציאות ולכל הדומם, צומח חי מדבר וכו' וכו'. ולפי, כמובן שהמידות היחס הן משתנות. היחס שלו לאומה שלו הוא יותר עמוק מהיחס שלו לכל האנושות, וזה יותר עמוק מהיחס שלו לכל הבריאה כולה ולכל המציאות ולכל העבר, ההווה ועד וכו'. אבל לפי מידות היחס, אז כל מה שתפילה פועלת על האדם, זה מכה גלים ופועל גם במעגלים הנוספים שהוא קשור אליהם. שזה בעצם כל המציאות, אבל ברמות שונות ובהיקפים שונים. ומה נפלאו ההופעות? מה נסגבו ההתנוצצויות ההולכות ומתגברות מכל תפילה? אפילו כשהיא ארעית פרטית ומבודדה, קל וחומר שהיא קבועה כללית וחברתית. יש פה כמה ביטויים שהם אחד מול השני. מה? איזה... יש פה זוגות, כן? מה... נכון, כן. הארעית מול הקבועה, הפרטית מול הכללית, והמבודדה מול החברתית. אני חושב שבאופן פשוט, תפילה ארעית לעומת תפילה קבועה, זה תפילה קבועה, זה יש לנו תפילות שקבעו לנו חכמים, שחרית, המנחה, ערבית, וכו' וכו'. זה תפילות קבועות. תפילה ארעית, התפילה שפתאום עכשיו אדם צריך משהו, אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו. בסדר, זה תפילה שהיא לא... קשור, כן. זה לא חייב להיות קשור, זאת אומרת, גם לרמב"ן, יכול להיות שיש תפילה קבועה, שאדם קבע לעצמו. גם הרמב"ן מודה שיש תפילות, נכון, של ערבים. קשור למחלוקת ביסוד, שמה דאורייתא, מה דרבנן, אבל כן. פרטית וכללית, כמובן, זה עם אדם ב... מה ההבדל בין פרטית וכללית לבין מבודדה וחברתית? זה גם, זה דברים דומים, נכון? פרטי ומבודדה זה דומה, וכללית וחברתית זה דומה, אבל בכל זאת מה ההבדל?
מעניין, לא.
פרטית וכללית אולי זה על מה אתה מכוון. אתה מתפלל בתור ציבור מבחינת...
התוכן של התפילה.
כן,
ומבודדה וחברתית.
כאילו, האם אנחנו מתקדים ביחד לעשות...
כן, ככה גם חשבתי, אבל אפשר אולי בעוד צורות, אבל נראה באופן פשוט. פרטית זה אם התוכן שלי הוא עליי, וכללית זה אם אני מבקש על ירושלים, על עם ישראל, זה כללי. ומבודדה שאני עכשיו בודד, עומד לבד, יכול שאני מבקש על ירושלים, אבל אני עומד לבד, או שאני נמצא עכשיו בתפילה בכותל המערבי, ביחד עם כנס תפילה גדול, להפלת המשטר האיראני וביחד עם כל עם ישראל. אז ודאי שהקבועה הכללית וחברתית, העוצמות של התפילות האלה הרבה יותר גדולות. אבל אפילו, אומר הרב, אפילו תפילה ארעית ופרטית ומבודדה, היא משפיעה לא רק עליך, היא משפיעה על כל העולם. כמובן שאם היא היא קבועה וכללית וחברתית, אז ההשפעה שלה עוד הרבה הרבה יותר גדולה.
אבל למה תפילה קבועה יותר משפיעה? או האדם בא בתפילה הרעים בדרך כלל הוא בא לו יותר...
הלב יותר מחובר, אבל אנחנו יודעים שתדיר בשנות תדיר תדיר קודם. גם פה אותה שאלה, לכאורה מה שלא תדיר, הרבה יותר הלב מחובר אליו. אתה עומד בליל הסדר שחל בשבת, בסדר? אז עכשיו, איפה אתה יותר מרגיש את ההתרגשות בתפילה? כשאתה אומר מקדש, כשאתה אומר מקדש ישראל והזמנים, מקדש השבת וישראל והזמנים. זאת אומרת השבת או כשאתה אומר ישראל והזמנים? אתה יותר מתרגש, זה ישראל והזמנים. מאשר שהשבת קרה גם לפני שבוע. אז, אבל תדיר בשנות תדיר תדיר קודם. יש פה יסוד מאוד חשוב, שהוא לא הנושא שלנו עכשיו, אבל הוא יסוד מאוד מאוד חשוב, שלמרות שבחוויה אנחנו יותר קל לנו להרגיש את מה שלא תדיר ומה שהוא ארעי ולא קבוע, אבל בפעולה על החיים, הדברים שיותר עושים רושם על החיים ויוצרים תהליכים הרבה יותר עמוקים, זה הדברים הקבועים והתדירים. עכשיו, צריך את שניהם, תמידין ומוספין. השלמות היא משני הצדדים. אבל זה מאוד חשוב להבנה הזאת שדווקא הדברים הקבועים הם אלה שיותר פועלים. אפילו שאנחנו מרגישים לפעמים הפוך. בגלל הקטנות שלנו אנחנו מרגישים הפוך. זה נושא שלם בפני עצמו. היא נובעת מהמעיין האלוהי העליון שכל המרום והקדוש, כל הניסה והנשגב, בו כלולים וממנו נובעים. התפילה יוצאת משם. מהמעיין האלוקי העליון, כל הדברים המרוממים, הקדושים, הניסיים, הנשגבים, הם מגיעים משם. אין שום דבר, שום נקודה עליונה בחיים, שום השתוקקות עליונה, שום אידיאל, שום רצון שאנחנו פוגשים אותו, שאין מקורו מהמעיין האלוקי העליון. הכל כלול שם והכל נובע משם. ומשם מגיעה התפילה. לכן היא מעמיקה בנו את הרגשות האלה. אתה חושב שאתה עכשיו יש לך איזה רצון, לא יודע, יש לך איזה רצון לתשובה, יתעורר לך רצון. אתה חושב שזה יתעורר ממך. אתה פוגש אותו, אבל הוא נובע מהמעיין האלוקי העליון. יש לך איזה רצון לבניין ירושלים, יש לך איזה רצון לדעת תורה, יש לך... כל הדברים האלה, הם מגיעים מהמעיין האלוקי העליון, כלולים בו, נובעים ממנו, ולאט לאט יורדים עד שהם נזרעים גם אצלך בנשמה, ואתה פוגש את זה כאיזה נבט קטן, איזה פרח קטן שאתה פוגש אותו, אבל באמת, באמת הוא מגיע ממקום הרבה יותר עליון, כן.
שני שאלות. מה היחס בין המעיין האלוקי העליון לבין התמצית של ספיגת אורחי העולמים?
יש מעיין. המעיין הזה הוא נובע. הנביאה הזאת היא יוצרת התפשטות בכל העולם. ועכשיו אתה סופג קצת מההתפשטות הזאת.
ומה שכתוב פה על ה... ואליו היא שווה באדירות כוח והמתרפקת על דודה
הזאת. עוד לא הגענו להסביר את זה. האם זה קשור למתרפקת על דודה? אני לא חושב. עוד רגע, נסביר את זה אחרי זה. כן.
הרב מביא פה הרבה מילים וביטויים שקשורים לעץ. זה קשור למה שאומר הכוזרים, שורש
של מה בפריה. גם הוא, שאתה אומר שהוא גם משתמש בביטוי של הפרי. עצם משל הרבה פעמים, להרבה דברים, כשמתארים תהליכים, עכשיו קראתו בשבט, אז כשמתארים תהליך של יניקה עד פירות, אז עץ הוא בעצם המשל, אחד המשלים הכי מרכזיים, כל התורה נמשל עץ חיים וכולי. אז זה משל שנפגוש אותו הרבה פעמים, לא במקרה, כשמדברים על הופעה של קדושה שהיא מתחילה ממקום מאוד שורשי ולאט לאט מתפשטת ומופיעה וכולי, אז ניפגש בצורות שונות במשל הזה.
כן, אבל שם נדוגמה כותב פה שהתפילה זורעת והצמחה פרי. אפשר לקשר את זה מה ש...
לא הייתי בצורה ישירה מקשר, אבל אני אומר, זה כנראה לא במקרה, ששניהם לקחו את שני הלווים שמתנבים בסגנון דומה, כי זה באמת קשור, זה לא במקרה, כן? יש פה עוד משל אבל, ועכשיו, אליו היא שווה באדירות כוח, היא יוצאת משם ושווה אליו באדירות כוח. מה זה אדירות כוח? יש פה איזה אדירות, זה שיש פה איזה להאדיר, זה כאילו להגדיל. יש פה כוח שיצא מאיזה מקור, הוא גדל לכוח הזה, ועכשיו הוא חוזר בתוספת כוח למקור. בחיל ובחוסן מלא קודש קודשים, ומוסיפה היא ברכה במעיין החיים, מסרעפת היא את עץ החיים כולו, מפארת את ענפיו. מוסיפה ברכה במעיין החיים, היא יצאה משם, אבל היא חוזרת והיא מוסיפה לו ברכה. דבר מדהים. אני חושב שמשור לעוד משל, לא כתוב פה בפירוש, אבל אני חושב שזה ממש נוגע בו, שברכה זה הפעולה האגרונומית שקשורה למילה ברכה, זה הברכה. זה לא סתם. מה זה הברכה? מלשון ברך בעצם. זה לא, כאילו זה לא הגיע מברכה, זה הגיע מברך, אבל זה מאוד קשור לברכה. מה זה הברכה? לוקחים, עכשיו יש נגיד גפן, יש לה זמורות, והיא מוציאה בכמות מסוימת, ואנחנו רוצים להוסיף לה עוד בעצם כוח של יניקה מהקרקע, כדי שהיא תוכל להוציא יותר ענבים, יותר מתוקים, יותר גדולים, יותר יפים. אז לוקחים זמורה אחת, מכניסים אותה לתוך האדמה, ואז היא בעצם מוציאה עוד שורשים, חוץ מהשורשים המרכזיים של הגפן, היא מוציאה עוד שורשים ויוצאת במקום אחר, ואז יש עכשיו עוד נקודת יניקה בעצם של הגפן. אז זה ברך, למה זה ברך? כי זה כאילו אתה מוריד אותה למטה, ואז זה עולה בחזרה למעלה, כמו ברך בעצם, שכאילו יש לזה כיפוף כזה, אבל הברך הזאת היא מוסיפה ברכה. ופה בעצם, אם נדמיין, כאילו, יש פה עוד ביטוי, מסרעפת. האיבר שהוא שרעפת, הוא בעצם מעורר את הנשימה של הריאה. נכון? זה כאילו, כמו זה בלון, שהוא כאילו יוצר את התנועה בריאה, כאילו, להתכווץ ולהתנפח, וזה מה שיוצר את השאיבה של האוויר וכו'. אז השרפת היא כאילו מעוררת את ה... היא לא הנשימה עצמה, היא מעוררת את הכוח הנשימה של הריאה. אז גם כאן אומר הרב, התפילה היא כמו שרפת לכוח הנשימה העולמי, שזה השאיבת האור האלוקי מהמעיין האלוקי, והחזרה של האור הזה אליו, וזה מוסיף לו כוח, וזה מוסיף לו ברכה. כביכול, כאילו, תנו עוז לאלוקים, כאילו, הבחינה של עבודה צורך גבוה, שהתפילה שלנו היא מוסיפה בברכה של האור האלוקי לעולם. זה כאילו גם עוזר לאלוקות. עכשיו, תמיד כשמדברים על העניין הזה, תנו אז לאלוקים, אף פעם אני אזכיר את זה תמיד, בנדר שלא מדובר על האלוקות עצמה. האלוקות עצמה היא לא צריכה כלום, אלא מדובר על האלוקות שמתגלה בעולם. הגילוי האלוק, תנו אז לאלוקים, זה שאנחנו אחראים ויש לנו שותפות עם הקדוש ברוך הוא, בהופעת האור האלוקי בעולם. בסדר? אז מצד הופעת אותו מעיין אלוקי, שהוא לא בשביל הקדוש ברוך הוא, הוא לא בשביל אלוקים, הוא בשבילנו. אבל אותו מעיין אלוקי, הוא מקבל תוספת ברכה על ידי התפילות שלנו. למה? כי עוד פעם, נתאר את התהליך שנקרא פה בפסקה, האור האלוקי הזה דרך המעיין, הוא יורד, נזרע בנשמה שלנו, אנחנו מתפללים, מעמיקים את זה, זה עולה ומוסיף עוד ברכה, כי זה בעצם שואב, כשאתה עכשיו סופג מהמעיין, אז זה כאילו מעורר את המעיין לתת עכשיו עוד מים, עוד זרימה, עוד הערה. אז בעצם זה גורם שהתפילה שלנו פה למטה, היא חוזרת למעלה באדירות כוח, כמו שהרב אומר, מלא חוסן קודש קודשים, ושואבת עוד כוחות חיים מהמעיין האלוקי העליון, וזה יוצר תהליך של נשימה, כמו שרעפת, תהליך של נשימה עולמי, ותנו אז אלוקים. היא מסרפת את עץ החיים כולו ומפארת את ענפיו. ממילא עכשיו יש יותר, שיש את הברך הזאת, יש עוד שורשים, יש עוד יניקה של כוחות חיים, אז עכשיו יש יותר צמיחה. אז מפארת את ענפיו, התפארת של האילן, ככה ישראל שרמיכה את פער גם כן. התפארת של האילן זה בעצם ההסתעפות של הענפים. כל פעם שהוא מוציא עוד ענפים, ככה האילן מתפשט, וזה מה שיוצר את התפארת של ה... של הענפים של האילן, אז זה מה שעושה התפילה שלה. כן, בואו נסיים את הפסקה. פלגיו אשר ישקו מתחברים אלו באלו, ולשדים רבים ושונים שכל אחד מלא זיו ונערה ממלוא נחלי הדנים, המספיקים עושר ותענוגי הצילות עולמים מתאגדים יחד. כל אחד מהם, מהלשדים האלה של הנחל הזה שהולך וזורם, שיוצא מהמעיין האלוקי, כל אחד מהם הוא מלא זיו ונערה. ממלוא נחלי הדנים, מספיק כמו שאתה נוגע לצילות עולמים, ועכשיו הם מתאגדים יחד, דמיין איזה, לא יודע, שדה גדול כזה, שיש בו מלא זרימות של נחלים ש... ועצים, והכל, והכל מתחבר ביחד. איזה עונג הדבר הזה יוצר באדם, בעולם. ויהיו למקור ברכה, לנערי אהבת עולם, אהבה רבה וברכה ושלום לכל היקום. עד כאן, הרב לא הזכיר בכלל עדיין תפילה של עם ישראל. תפילה באופן כללי. עכשיו, ותפילת ישראל, זה כבר משהו הרבה יותר איכותי, בהינשאה למרום הקודש, כן, לארץ ישראל, לבית המקדש, כן, בהירכזה, בארץ חמדת עולמים, כן, דמיין את התפילה של מה שהגמרא בברכות אומרת, תלפיות, תל שכל פיות פונים אליו, אדם נמצא בחוץ לארץ, מכוון לארץ ישראל, נמצא בארץ ישראל, מכוון לירושלים, ירושלים להר הבית, לבית המקדש, בית קודש הקודשים, בעצם יש פה איזה ריכוז אדיר, שאם היינו יכולים למדוד, לשים ככה איזה מד עוצמות תפילה, היינו שמים אותו בבית המקדש, בהר הבית, זה היה מתפוצץ, כאילו לא... כל התפילות של עם ישראל מכל העולם מתרכזות לשם, ובמרום מכון מקדש אלוהי עולם, אדון כל המעשים ברוך הוא, שיתפי נאורים עוברים בכל עולמים, כאילו הזרימה האלוקית שהיינו רואים מכל העולמות, איך היא יורדת ועולה איזה שערה כזאת של זרמים אלוקיים כלפי מטה, כלפי מעלה, מכל העולם, עולים לבית המקדש, משם נשמות מרובבות מתחדשות בזיו של מעלה, והאידיאלים העליונים מתנסים בגאות קדושה, והכבוד העליון מתברך עד היעד. ברוך כבוד השם במקומו, הכבוד העליון, סמסמים, הוא מתברך, עוד פעם, הלשון של ברכה, שהכבוד זה ההופעה האלוקית, הוא מקבל תוספת ברכה, עדי יד, ברוך כבוד השם ממקומו, וזה בזכות התפילה שלנו. זאת השם. ברים גדולים.
זו שאלה קנה. המושג קודש הקודשים, זה עניין של הירידה פה למטה, לחול. קודש קודשים זה כאילו... זה קודש
מה אתה לומד ממנו?
אני מכיר שמושג קודש קודשים זה... זה כאילו קודש שמופיע דרך החול.
זה יותר קשור לקודש שמרומם גם את עולם החול. לעומת קודש שהוא רק... כן.
ועוד דבר, הרב אמר שזה לא לקדוש בחוץ עצמו חס שלום, זה לחי עולמים מבחינה הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה את הבחינה הזאת של חי עולמים.
ודאי. אבל הוא רצה את זה בשבילנו, זה לא שהוא צריך את זה. הוא לא צריך כלום. הכל בשבילנו, מצד הרצון לעשות טוב לנו. גם ההופעה האלוקית וגם כל זה, זה משהו שהוא הוא מוסיף לנו, אבל זה מוסיף את ה... זה העבודה צורך גבוה שהיא גם רצון השם. זה זה שרצון השם, השר כותב מוסר אביך. אנחנו עובדים בשביל לא לקבל פרס, אבל...
רצון השם לקבל פרס.
אבל, כן, אבל זה מה שרצון השם, שבסוף כן היה לקבל. אבל בסדר, אנחנו עושים את רצון השם, מתוך זה.
אפשר עוד שאלה קטנה?
כן.
שיהיה התמצית של ספיגת אורחי עולמי שבנשמתנו. למדתי בנפש החיים שהמקור של הנשמה שלנו ואורחי עולמים זה באותו... זה כאילו אותו מדרגה, אז אני לא כל כך מבין. הוא אומר שם על כנסת ישראל ש... שנשמת, כאילו, הנשמת ישראל ואורחי עולמים זה כאילו, אם הבנתי נכון זה... זה משהו שאמור להתחבר.
אי אפשר לראות מה כתוב שם. לא יודע. זה לא ביטויים שהם זהים. יכול להיות שהם קשורים, אבל אי אפשר, מה שכתוב שחיים עכשיו להגיד, להקשות פה,
לא? לא קשות, אני שואל מה היחס, אני... ברור לי שהם זהים קשורים.
אני רוצה לראות מה כתוב שם, מה בדיוק הוא התכוון. בסדר.
תודה רבה.